חזר ברבינה, אם ראית מלכויות מתגרות אילו באילו, צפה לרגלו של משיח. תדע שכן, שהרי בימי אברהם, על ידי שנתגרו המלכויות אילו באילו, באה הגאולה לאברהם. אברהם אבינו הולך להציל את לוט, ועל ידי כך להציל את כל גאולת העולם, כי הרי מלוט יצא עמון ומואב, וממואב יצאה רות, ומרות דוד, ומדוד הגואל האחרון, המשיח. אז כתוצאה מהמלחמה הזאת, למעשה ניצל לוט, והניחו את היסוד לגאולה הסופית של העולם. כך חז"ל מלמדים אותנו, שכל פעם שמלכויות מתגרות אילו באילו, זה לא עניין פוליטי או כלכלי, צבאי וכדומה, אלא מה שמתבשל כאן זה עוד צעד קדימה לקראת הגאולה. והואיל ואנחנו נמצאים עכשיו בזמן שמלכויות מתגרות אילו באילו, ואף אחד לא יודע כמה זמן זה יהיה ואיך זה יהיה, אז מה שאנחנו ננסה לעשות, דבר ראשון, זה ללמוד איך צריך להסתכל על המצב שבו מלכויות מתגרות אילו באילו, ולאחר מכן גם מה צריך לעשות. אז ננסה לראות את זה לפחות בכיוון אחד, כפי שרבותינו הקדמונים מבקשים ללמד אותנו. נפתח את הדברים בצורה הבאה. בהגדה אנחנו אומרים בקטע השני, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. וכל מפרשי ההגדה שואלים, ראשונים, אחרונים, אבן עזרא, הגר"א ועוד, מה הכוונה והיא שעמדה לאבותינו ולנו? למה בדיוק מתכוונים כאן? והתשובה שכולם נותנים זה לקטע הקודם שמופיע בהגדה, והוא ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות, כמה שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, שנאמר, ואומר לאברהם ידוע תדע, כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, והעבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. זאת אומרת, מה שעמד עומד ויעמוד לאבותינו ולנו, זוהי ברית בין הבתרים. וכך גם אומרים בעלי התוספות בקטע השלישי. הגמרא בשבת מלמדת אותנו בדעת שמואל שתמה זכות אבות, זכות האבות כבר נגמרה, כל כך התרחקנו מהם שהזכות שלהם כבר לא מגיעה עד אלינו. למרות זאת, אומר רבינו תם בשורה השלישית, זכות אבות תמה, אבל ברית אבות לא תמה. הברית, ברית בין הבתרים, שעוברת מדור לדור, היא לא תמה. דאקטיב, שהרי כתוב בסוף ספר ויקרא את כל הכללות, והם כנגד החורבן, ואחרי כל הכללות מה נאמר? וזכרתי את בריתי יעקב, אף לאחר גלות, וענן, ואנחנו, אין אנו מזכירים זכות אבות, אלא הברית. מכיוון שברית האבות היא הברית שעמדה ועומדת לאבותינו ולנו, אני אנסה להיכנס לברית הזאת, לנסות להבין אותה מעט, כמובן לראות איך היא מתחברת אלינו לימים שלנו. כשאנחנו מסתכלים בפסוקי הברית, בקטע הרביעי, נאמר אחר הדברים האלה, היה דבר השם אל אברהם במחזה לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, זכרך הרבה מאוד. ויאמר אברהם, השם אלוקים, מה תיתן לי ואנוכי הולך הררי? ובין משק ביתי ודמשק אליעזר. ויאמר אברהם, הנה לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. והנה דבר השם אליו לאמור, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממך הוא יירשך. ויוצא אותו החוצה, ויאמר, הבט נא השמיימה, ספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם. ויאמר לו, כה יהיה זרעך. והאמין בה השם, כדי לעשות קו, ויחשבה לו צדקה. פעם הראשונה בתורה, שאנחנו מוצאים שהאדם מקבל תואר מאמין. אף אחד לא קיבל את התואר הזה לפני אברהם. מאמין. מיד אחרי זה, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו עוד דבר, ואומר אליו, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, פסוק ח', ויאמר, השם אלוקים, במעדה, עוד קו, במעדה כי ירשנה. זאת אומרת, יש פה בעיה. אברהם אבינו הוא המאמין הגדול, ופתאום מדברים איתו על ארץ ישראל, אז הוא שואל, במעדה, איך אני יודע? מה זאת אומרת? אם אתה מאמין, אז לא שואלים איך אני יודע. תחכה ותראה. אז שאלתנו הראשונה היא, מה קרה על האמונה של אברהם? אברהם הגדול, שמקבל את התואר מאמין, פתאום שמדברים איתו על ארץ ישראל, הוא שואל במעדה, מה קרה לכל האמונה שלו? אז מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? פסוק ת' ואומר אליו, קחה לי עגלה משולשת, ועז משולשת, ועיל משולש, ותור וגוזל, ויקח לו את כל אלה ויוותר אותם בתווך, ויתן איש ביטרו לקראת רעהו ואת הציפור לו בתר, וירד העית על הבגרים, וישב אותם אברהם, פסוק ב' כדאי לעשות קו, ויהי השמש לבוא. זאת אומרת, עוד מעט לילה. השמש כבר שוקעת, ועוד מעט יהיה חושך. ותרדמה נפלה על אברהם, והנה עוד קו, אימה, חשיכה גדולה נופלת עליו. ואז נעבור לפסוק י' ז', שם נאמר עוד קו בתחילת הפסוק, ויהי השמש באה, כבר היה ממש לילה, ועלתה היה. עלתה זה יותר מחושך, זה ממש חושך מוחלט. והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה, פסוק י"ח, קו נוסף, ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית לאמור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנער מצרים עד הנער הגדול נער פרת. כשקוראים את הפסוקים האלה קצת מתבלבלים, כי בתחילה נאמר במפורש מתי הייתה הברית, ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברהם ואימה חשיכה גדולה נופלת עליו. פסוק י"ז, ויהי השמש באה ועלתה היה, זאת אומרת חושך מוחלט. פסוק י"ח, ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית. אז מתי בדיוק הייתה הברית? ביום או בלילה? בהתחלה נראה שברית בין הבתרים הייתה בלילה, ותוך כדי דיבור רואים שזה היה מתי? ביום. אז מה קורה כאן? אלה הם שתי השאלות שדרכם ניכנס לתוך הברית ונראה איך היא מגיעה עד אלינו. שוב, אברהם אבינו שהקדוש ברוך הוא נותן לו את התואר מאמין, אף אחד לפני אברהם לא קראו לו בשם מאמין, שמבטיחים לו את הארץ, פתאום הוא שואל במעדה, בפסוק ח', יאמר השם אלוקים, במעדה כי ירשנה. מה זאת אומרת במעדה? תחכה ותראה מה קרה לאמונה של אברהם שפתאום הוא שואל במעדה. ויותר מזה, מה קורה עוד? אימה, חשיכה, חושך, עלתה, ביום ההוא קראת השם ברית עם אברהם. אז מתי בדיוק הייתה הברית? בלילה או ביום? אז כדי להבין את הברית הזאת, שכבר פעם עסקנו בה והפעם נראה אותה לעומק יותר, נראה את הדברים מההתחלה, בקטע הרביעי. אחר הדברים האלה, היה דבר השם אל אברהם במחזה לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד, אל תירא אברהם. אברהם אבינו מפחד, יש לו הרבה סיבות לפחד. אברהם אבינו הולך להציל את לוט, ובשעה שהוא הולך לעשות את זה, הוא זוכה לכל כך הרבה ניסים, עד כדי כך שהיה ברור לו שהוא איבד את כל הבונוס. לא נשאר כלום בקופה, כי הרי כל נס מוריד מהקרדיט, ולא נשאר לו שום דבר. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, הקופה שלך מלאה, שכרך הרבה מאוד. אומר אברהם, פסוק ב', ויאמר אברהם, אדוני אלוהים, מה תיתן לי ואנוכי הולך הררי, ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר. נאמר על זה בקטע החמישי, אמר רב יוחנן, בגמרא בברכות משום רבי שמעון בן יוחאי, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, לא היה אדם שקראו לקדוש ברוך הוא אדון, עד שבא אברהם וקראו אדון, שנאמר וכולי. זאת אומרת, באים חז"ל ומלמדים אותנו, שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אל תדאג, שכרך הרבה מאוד. אומר אברהם, ריבונו של עולם, אני רוצה דבר אחד לומר לך, אני מרגיש לגמרי כעבד, אתה האדון ואני העבד, ובוא תבין עד כמה אני מרגיש כעבד. מי זה היה אליעזר? איך התורה קוראת לאליעזר? עבד אברהם. זה התורה קוראת לו כך. אבל אני, אומר אברהם, מעולם לא קורא לו בשם עבד. איך אני קורא לו? בפסוק ב', ויאמר השם אלוקים, מה תיתן לי ואנוכי הולך הררי, ובן משק ביתי. הוא אחראי על משק הבית. הוא אחראי על הכל. הוא דמשק אליעזר. זאת אומרת, תבין הקדוש ברוך הוא עד כמה אני מרגיש עבד. כי מי שבאמת, באמת מרגיש עבד, לעבד אין עבד. לי אין עבדים. יש לי עוזר כזה, עוזר אחר, לא עבדים. וכעבד, הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לבקש שום דבר, אני לא יכול לדרוש, ואני גם לא יכול להתלונן. אתה בעל הבית, תעשה מה שאתה רוצה. אבל דבר אחד מותר לי כעבד, וזה לומר לך, מה אני מרגיש? מה אמרת לי? שכרך הרבה מאוד. למה התכוונת? שיהיה לי עוד עיזים ועוד כבשים ועוד כסף ועוד זהב, מה זה שווה? אם אין לי עתיד, אז זה לא שווה כלום. אז אתה מבין מה אני מרגיש. אז על מה בדיוק אתה מדבר כשאתה אומר לי שכרך הרבה מאוד? אומר לו הקדוש ברוך הוא בקטע הרביעי, פסוק ד', ויאמר אליו, והנה דבר השם אליו לאמור, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממך הוא יירשך. אני התכוונתי בדיוק למה שאתה התכוונת. כשאני אמרתי לך שכרך הרבה מאוד, לא התכוונתי שיהיה לך עוד עיזים, כבשים, תיישים וכסף וזהב. זה אני מבין שלא חסר לך, ואתה גם לא צריך יותר וגם לא פחות. אני אתן לך את מה שאתה רוצה, את הבן, את ההמשך. ואני יודע שבכל זאת קשה לך מה שאני אומר לך עכשיו, אז בוא אני אראה לך את זה בקטע השישי. ויוצא אותו החוצה, הוציאו מיועלו לראות הכוכבים. לפי מדרשו אמר לו, צא מהצטגננויות שלך שראית במזלות שאינך עתיד להעמיד בן. אברהם אין לו בן, אבל אברהם יש לו בן. שרי לא תלד, אבל שרה תלד. אני קורא לכם שם אחר וישתנה המזל. זאת אומרת, מה שאמרו לך עד היום, עזוב. לא הורוסקופים, לא חוזים בכוכבים, לא מגלי עתידות, עזוב אותם, הכל יהיה אחרת. כי השם שלך ישתנה, גם המזל ישתנה. אבל אני יודע, אברהם, זה לא מספיק. אז עכשיו בוא תראה את העיקר. דבר אחר, הוציאו מחללו של עולם, והגביאו למעלה מן הכוכבים. קדוש ברוך הוא לוקח אותו למעלה, ומלמעלה הוא מראה לו, עכשיו זה בסדר? אתה רואה את יצחק, אתה רואה את יעקב, אתה רואה את 12 השבטים, אתה רואה 70 נפש, אתה רואה 60 ריבו, אתה רואה מיליונים, אתה רואה ארץ ישראל, יופי, טוב אברהם? מה הפסוק הבא? והאמין בהשם. נו, מה החוכמה להאמין עכשיו? עכשיו הרי זה לא חוכמה להאמין. החוכמה להאמין כשקשה. החוכמה להאמין כשמסובך. עכשיו זה לא אמונה, כשרואים את הכל ברור. אז מה זה והאמין בהשם? ויותר מזה, עוד הקדוש ברוך הוא מחשיב לו את זה לצדקה. איזה צדקה יש כאן? פשוט, אומר אברהם, קדוש ברוך הוא, אני הרי יודע מה עשית לי. אתה הרי לא רק רצית להרגיע אותי, רצית יותר מזה, שאת מה שראיתי עכשיו, אני אלמד את מי שאני רק יכול ואת הדורות הבאים. שכאן אי אפשר לראות את כל התמונה. אי אפשר. למעלה רואים את הכל. פה אי אפשר. אז כשאדם מבין שהוא לא יכול לראות את הכל, אז ממילא זה נותן לו כוח להמשיך הלאה. כי זה שהוא לא מבין, הוא באמת לא יכול להבין גם אם הוא רוצה. ואני יודע, הקדוש ברוך הוא, אתה הרי תנסה אותי עוד הפעם. אז אמנם עכשיו הראית לי והכל נראה יופי, אבל אני יודע שעוד מעט מחכה לי עוד ניסיון. אני לא יודע בדיוק מה. ואני בעצמי אצטרך להראות את האמונה הזאת. אני מבטיח לך, את זה אני הולך לעשות. זה הכוונה והאמין בהשם. את האמונה הזאת שאתה דורש ממני מרגע זה, אני הולך להראות בעצמי, עליי, וללמד אחרים. איפה עושה את זה אברהם? 38 שנה אחרי זה, אחרי ברית בין הבתרים, בזמן העקדה. מה קורה בזמן העקדה? בקטע השביעי, פסוק ו', ויקח אברהם את עצי העולה, וישם על יצחק בנו, ויקח בידו את האש ואת המאכלת, והלכו שניהם יחדיו. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אבי, אבא, כן, אתה אבא שלי, נכון? ויאמר הנני בני, ודאי, אתה הבן שלי. אז תסביר לי אבא, הנה האש והעצים שאני מחזיק, והאש שאתה מחזיק, והיה עשה לעולה, אין פה שום שא. מה אומר אברהם? ויאמר אברהם, אלוהים יראה לו עשה לעולה בני. מה שאלת? איפה עשה? לא יודע. לא יודע. אבל דבר אחד אני כן יודע. שאף על פי שעכשיו אני לא יודע, ונראה לי שאין, אני הולך הלאה. אתה רוצה לבוא איתי? טוב. אתה לא רוצה? נחזור לאמא. אבל כאן, זה המבחן שלי. זה לא הניסיון שלך, זה הניסיון שלי. והאלוקים ניסה את אברהם. והניסיון שלי הוא, במה שזה תלוי בי, אני הולך קדימה. לא רואה כלום, לא מבין שום דבר, יש לי את האמונה. אתה מוכן לבוא איתי? אומר יצחק, אבא, הולכים ביחד. ולא רק שיצחק אומר, אבא, הולכים ביחד, כשאברהם עוקד את יצחק, אומרים חז"ל במדרש, שיצחק אומר לאברהם, אבא, תקשור אותי חזק, כי הנפש חצופה היא. זאת אומרת, מסבירים המפרשים, לאדם יש אינסטינקט, שמקרבים איזה משהו לפני האדם, לפני הפרצוף, האדם זז. אז אבא, אם אתה לא תקשור אותי חזק, והסכין יתקרב לצוואר, אני יזוז. ואם אני יזוז, אז אני אפסל. יהיה לי מום. זה לא טוב. אבא, תקשור אותי חזק, חזק, שאני לא יזוז. זה לא משחק. יצחק נקשר חזק, מדליקים כבר את האש, והסכין מושחזת, והנה עוד שנייה, ויצחק ואברהם מאמינים, יהיה משהו. מה יהיה? אין שום סיכוי. הכל מתהפך. אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה. זה פילי פלאים. יצחק שואל את אבא, אבא, איפה עשה? ומה הם מקבלים אחרי העקדה? במקום שה, מקבלים איל. והנה איל נאחז בסבך. אתם יודעים מה ההבדל בין שה לאיל? שה זה בעל חי שמובילים אותו. איל זה בעל חי שיש לו פרזנט, בעל חי שמוביל, שהולך קדימה. ברגע שיצחק גילה את שיא האמונה בשעת העקדה, הוא לעולם לא יהיה שה. הוא יהיה איל, הוא יוביל את הדור הבא. הוא ילמד את הדור הבא איך אפשר לזרוע בנגב בשנת בצורת ולקבל 100 שערים. פי 100. הוא ילמד את הדור הבא איך ממשיכים את מה שאברהם התחיל. זה הברית, זה מה שאברהם אומר ליצחק בקודין, בקטע השמיני. מגיעים ביום השלישי, הם רואים את המקום מרחוק. אומר אברהם, ואני והנער נלכה עד כה. בוא נלך מה זה נלכה עד כה? לא כתוב נלכה עד פה, אלא עד כה. אמר רבי יהושע בן לוי, נלך ונראה איך התקיים הדיבור שאמר לי הקדוש ברוך הוא, כה יהיה זרעך. הרי נאמר לי כה יהיה זרעך. עכשיו אני פה נמצא בבעיה שעוד רגע הכל נגמר. אין לי בעיה. אני הולך. אתה רוצה לבוא איתי? אומר יצחק, אבא, הולכים ביחד. וכאן, בנקודה הזאת, יצחק מקבל את הדגל של ההנהגה לדור הבא. זה היה אותו דבר גם כן אצל יוסף. כשיוסף פוגש את כל האחים, קורה דבר מעניין בקטע התשיעי. ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, העוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. ויאמר יוסף אל אחיו, גשו נא אליי, ויגשו. ויאמר, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה. ואתה, אל תעצבו, כדי לעשות כאב, ואל איחר בעיניכם. כי מכרתם אותי, אינה, כי למחיה השלחני אלוקים לפניכם. יש כאן דבר מאוד מעניין, פעם ראשונה בתורה. אל איחר בעיניכם. חרון, כולם יודעים שזה כעס. חרון אף, זה כעס בדרגה יותר גבוהה. אבל מי שיש לו חרון בעיניים, ראיתם פעם מישהו שכועס עם העיניים? זה כמו שני קרני לייזר. ככה יכולים לחצות, לחתוך את הקיר, כן, מי שכועס עם העיניים. אומר יוסף לאחים, תעשו לי דבר אחד טובה. אתם חוזרים הביתה בדרך, אל תסתכלו אחד על השני בעיניים כועסות, אתה מחרת, אני מחרתי, בגללך, בגללי. שום דבר, אתם לא מחרתם, פרו לא קנה, אתם לא רואים שהקדוש ברוך הוא בישל פה את הכל. הוא ארגן פה את הכל. עזבו, תתחילו ללמוד לראות את הדברים בגדול. אל תראו דברים בקטן. מה שאתם רואים עכשיו זה סיפור של כמה, 22 שנה, זה כלום לא. פה הולך להיות מהלך של מאות שנים. פה מתבשל מהלך גדול. וכשתבינו לראות את הדברים בצורה כזאת, זאת תהיה התשובה שלכם. אז בזה תוכלו לתקן, כי בזה תוכלו ללמד את הדור הבא איך להתנהג בגלות. איך עוברים גלות קשה, איך יוצאים מגלות קשה. את זה אתם חייבים לכם ולדור הבא, אומר יוסף לאחים שלו. בדיוק מה שאברהם לימד את יצחק. בדיוק אותו דבר. זוהי ברית בין הבתרים. ברית בין הבתרים, העומק שלה, וזה פילי פלאים, זה לא שיש רע וכואב וקשה, ומחר יהיה טוב. לא. עומק של ברית בין הבתרים זה שרע וכואב וקשה, ובתוך הקושי, בתוך הכאב, יש את הגרעין של האור של מחר. זה לא שאחרי הרע בא הטוב, ואחרי הקושי בא הקלות. בתוך הקושי זה נמצא. וכדי לראות את זה בצורה יותר ברורה, זה פילי פלאים. אותה גמרא מפורסמת, נאמר אותה בעל פה, שכולם מכירים בקטע ה-11, נראה רק בהמשך כמה שורות בפנים, על רבי עקיבא. בית המקדש נחרב בתשעה באב. כמה חודשים אחרי זה, רבי עקיבא והחברים שלו, כבר הזכרנו את זה כמה פעמים, אבל הפעם עם עומק נוסף. רבי עקיבא וגדולי עולם, חבריו, רבי אלעזר בן עזריה, רבי יהושע, רבן גמליאל, כל אלה עולים לירושלים. הם רואים שועל יוצא מקודש הקודשים. התחילו לבכות, רבי עקיבא בוכה. אמרו לו, מה אתה בוכה? אמר להם, למה אתה צוחק? אמר להם רבי עקיבא פשוט, אתם בוכים כי אתם רואים חורבן, גם אני בוכה. אבל אני מתוך החורבן, אתם רואים רק את השועל. אני רואה כבר בתוך השועל את העוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. זאת אומרת, רבי עקיבא מלמד אותם דבר מאוד מעניין, ובואו תראו איך זה מדויק בלשונה של הגמרא, זה פילי פלאים. אני אקרא רק מספר שורות בקטע ה-11 לקראת הסוף. בנביא מיכה נאמר, לכם בגללכם ציון שדה תיחרש. בזכריה כתיב, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. אומר להם רבי עקיבא, עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה החיתי, מתיירה, הייתי מתיירה שלא תתקיים נבואתו של זכריה. שמים לב ללשון, הייתי מתיירה. איך נאמר בברית בין הבתרים? מה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם? אל תירא, אל תפחד. ממשיך רבי עקיבא ואומר, עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. איך נאמר בברית בין הבתרים? ידוע תדע. זאת אומרת, רבי עקיבא משתמש באותם מטבעות לשון, זה פילי פלאים של ברית בין הבתרים. רבי עקיבא מתיירה כאברהם ומקבל את התשובה כאברהם, ידוע תדע. מה זה ידוע תדע בקטע ה-12? ידוע, ידוע שאני מפזרן, תדע שאני מכנסן. ידוע שאני ממשכנן, תדע שאני פורקן. ידוע שאני משעבדן, תדע שאני גואלה. תנו לי להסביר את זה דקה, זה פילי פלאים. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם באותה ברית, אם אתה תראה פיזור בעם ישראל, אז לא שמחר יהיה כינוס. כבר עכשיו יש את הגרעין של האחדות של מחר. ברית בין הבתרים, העומק שלה, שאותה הבין רבי עקיבא, זה שבתוך החושך מקופל האור. ולכן לאוזן שומעת ועין רואה, זה פילאי, פילאי, פילאי פלאים. כמה חודשים אחרי זה, הגיע פסח. תשעה באב ביחד בבית. כמה חודשים אחרי זה עלו לירושלים, ראו את השועל. וכמה חודשים אחרי זה הגיע פסח. תראו פתאום מה קורה בפסח בקטע ה-13. מעשה ברבי אליעזר, ורבי יהושע, ורבי אלעזר בן עזריה, ורבי עקיבא ורבי טרפון, שהיו מסובים בבני ברק, והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. בני ברק הייתה עירו של רבי עקיבא. הוא היה אמר הדיאטרה של העיר הזאת. עד היום הרחוב הראשי נקרא רחוב רבי עקיבא. גדול הדור, נשיא ישראל, היה רבי אלעזר בן עזריה. הרבה יותר מתאים היה שאת ליל הסדר יעשו בבית של הנשיא. לא שהנשיא יטריח את עצמו לבית של רבי עקיבא. שילכו אליו הביתה, ותראו, מעניין מאוד איך הם ישבו ליד השולחן. שמים לב? מצד אחד ישב מי? רבי אליעזר ורבי יהושע. באמצע, בראש השולחן ישב רבי אלעזר בן עזריה, שהוא הנשיא. ומהצד השני מי ישב? רבי עקיבא ורבי טרפון. הוא היה הנשיא. אז למה עשו את אותו סדר אצלו בבית? אצל רבי עקיבא. למה לא אצל הנשיא? פילי פלאים. אחרי שנחרב הבית, באים אליו גדולי עולם אלו, אומרים לו, עקיבא, עוד מעט פסח. אנחנו לא מסוגלים לעשות אותו פסח. איך אפשר, אחרי חורבן הבית, לעשות ליל הסדר בלי קורבן פסח? בלי הלל בשעת שחיטת הקורבן? איך אפשר? אנחנו פשוט נזכה כל הלילה. והרי נאמר ושמחת בחגיך. איך עושים את זה? רק אתה, רבי עקיבא, שלימדת אותנו, כשיוצא שועל מקודש הקודשים, לראות בתוך החושך את האור של מחר, רק אתה יכול ללמד אותנו איך עושים סדר אחרי חורבן הבית. איך אפשר לשבת בליל הסדר אחרי שהבית נחרב, בלי קורבן פסח, ובכל זאת לשמוח. אפשר לבוא אליך לליל הסדר? נעשה את זה השנה אצלך. תלמד אותנו כדי שנוכל ללמד את הדורות הבאים. מעניין, פעם אחד הביקורים בכותל, בחול המועד, לפני שאני עומד לצאת, בדיוק עובר לידי האדמור מקליב. הוא ככה מחזיק אותי ביד, נפגשנו כמה פעמים, פעם כל מיני בלבנון וכל מיני מקומות, אז הוא מחזיק אותי ביד, הוא אומר לי, בוא אני אגיד לך איזה וורט. הוא אמר לי, זה ביידיש, נגיד את זה בעברית. הוא אמר לי, כתוב, ושמחת בחגיך, והיית אח שמח. המילה אח היא מיותרת. עד שיכול כתוב, ושמחת בחגיך, והיית שמח. מה זה אח? אמר האדמור מקליב, הפעם הראשונה, והוא הרי ניצול שואה, שאיבד את כל משפחתו, אמר, הפעם הראשונה שכתוב בתורה המילה אח, זה שנוח שוכח לתת אוכל לאחד החיות. וכשהוא שוכח, הוא מקבל נשיכה, וכואב לו. והוא אומר אח, כך אומר רשי, אח לשון הנחה. אז אומר הקדוש ברוך הוא, יבוא זמן שמצד אחד יהיה ושמחת בחגיך, כי בכל זאת זה חג, אבל ביחד עם ושמחת בחגיך יהיה גם אח. זה לא יהיה שמח, יהיה שמח ביחד עם אח. עקיבא, רק אתה יכול ללמד אותנו איך עושים את זה. אנחנו לא יודעים איך עושים את זה. אפשר לבוא לך לליל הסדר? וכשבאים אליו לליל הסדר, מלמד אותם רבי עקיבא, מה הוא מלמד אותם? איך עושים ברכה, שאנחנו עושים אותה פעם אחת בשנה, ויכולים לעשות אותה רק בליל הסדר. מהי הברכה? ברוך אתה, השם אלוקינו. אתה ברוך. על מה אתה ברוך? על אכילת מרור. אוכלים מרור ואומרים ברוך? רק אתה רבי עקיבא מלמד אותנו איך מחברים את זה. אז והיו מסובין כל אותו הלילה ומספרים ביציאת מצרים, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמה של שחרית. מה שורש של המילה שחרית? שין, חץ וריש. שין, חץ וריש בלשון הקודש זה שני מילים, או שחור או שחר. אפשר את השחור, את הלילה, להפוך למה? לשחר. השאלה היא אם יודעים לשים את הנקודה, את האצבע, על הנקודה הנכונה. אז הופכים את השחור לשחר. זה אנחנו למדנו אצלך רבי עקיבא. וזה אותו רבי עקיבא בקטע ה-14, שהגמרא בברכות מספרת עליו, תניא משמי דרבי עקיבא. לעולם יהיה אדם רגיל לומר, כל דאביד רחמנה לתו אביד. כי עד דרבי עקיבא, דאב כאזיל באורך, רבי עקיבא הלך בדרך. מטה לאימא, אתה הגיע לאיזשהו כפר קטן, בא אוש בזה, רצה לישון בזה מלון בלילה. לא יאב אלי, בעל המלון אמר, אין מקום, שלח אותו. אמר, כל דאביד רחמנה לתו, אין מקום משם בשדה. אזל ובת בדבבא, ישן בשדה, והיה איתו תרנגול, חמור ונר, תרנגול, חמור ושאר גזנר, עת הזריקה באה הרוח וחיפתה את הנר, באה החתול ואכל את התרנגול, באה האריה ואכל את החמור. אמר כל דוד רחמנה לתו. מה קרה בלילה? באו הגייסות, החיילים, שבו, לקחו בשבי את כל אנשי העיר, והיחיד שניצל היה רבי עקיבא. למה? כי הנר לא דלק, אז לא ראו אותו, התרנגול והחמור לא עשו רעש, וכך הוא ישן בשדה וניצל. בבוקר אמר להם, אמרי לכו, אמרתי לכם, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה. מה כתוב כאן? זה לא סיפורים שאבא או אמא מספרים לילדים לפני שהולכים לישון. יש בזה עומק הרבה יותר גדול. העומק, אולי ככה סיפרו לנו שהיינו קטנים, אבל העומק שאנחנו מגלים בסיפור הזה, כשאנחנו נהיים גדולים, שרבי עקיבא יש לו בחיים שלושה דברים. יש לו נר, תרנגול וחמור. נר מסמל תורה, אור של תורה. רבי עקיבא מילא את העולם בתורה. תרנגול בא לעורר את האדם, זה מאיר אותנו בבוקר, הנותן לסחבי בינה, להבחין בין יום ובין לילה. וחמור עליו רוכבים ומראה לנו את הדרך. רבי עקיבא מילא את העולם בתורה, עורר את עצמו ואת האחרים לתורה, הראה את הדרך הנכונה, אבל פתאום בשלב מסוים בחייו, אין את התורה שהיה לו פעם, הכל נהרס, אין מה שיעורר את האחרים וגם אותו, אין מה שירא את הדרך, נראה שזהו, נגמר הכל. אומר רבי עקיבא, לא להיבהל, שום דבר לא נגמר. כל מה שעושה השם לטובה, כמה תלמידים נשארו לו? 5. ואיתם הוא מילא את כל ארץ ישראל תורה מחדש. זה רבי עקיבא. הוא לומד את העומק של אותה ברית בין הבתרים. אבל זה לא רק רבי עקיבא. זה גם אליהו שמלמד את רבי שמעון בר יוחאי. פה יש דבר פלי פלאים, בקטע ה-15, הוא כתוב בארמית, אני כבר אקרא אותו מיד בתרגום העברי, רבי שמעון בן יוחאי, זאת אומרת אני קורא אותו לפני הוא בארמית, אבל תוך כדי הקריאה אני כבר אקרא אותו בעברית, הלך וישב במדבר, ברח למדבר לוד, והתחבא במערה, הוא ורבי אלעזר בנו, התרחש, קרא להם נס, התרחש לו ניסה, ויצא להם עץ חרובים במערה ומעיין, אכלו מהחרובים, שתו מהמעיין, ואליהו היה מגיע אליהם בכל יום פעמיים, כדי ללמד אותם תורה, ואו לפלן תורה, ללמד אותם תורה, ולא ידע, אין ישבו, ואף אחד לא ידע, שאליהו מלמד אותם תורה. יום אחד, חכמים של בית המדרש, שאלו שאלה, ואמרו, כללות שבתורת כהנים, שבסוף ספר ויקרא, הם כנגד בית ראשון, חורבן בית ראשון. כללות שבספר דברים, פרשת כי תבוא, הם כנגד חורבן בית שני וגלות אחרי חורבן בית שני. אז בכללות שבספר ויקרא יש בהם גם הבטחות, כמו שכתוב, וזכרתי את בריתי יעקב, או גם, ואף גם זאת, ביותם בארץ אויביהם לא מעשים. אבל הכללות שבמשנה תורה, שבספר דברים, שהם כנגד חורבן בית שני, אין בהם לא הבטחות ולא נחמות. אז מי יודע? אולי אין גאולה? מי אמר שתהיה גאולה? אין יותר. ולאף אחד לא הייתה תשובה. קם רבי יהודה ברבי אליי ואמר, חבל שבר יוחאי לא נמצא איתנו. אם הוא היה, בטח הייתה לו תשובה. אנחנו גם לא יודעים איפה הוא. ואם היינו יודעים איפה הוא, היה אסור לגלות. וזהו, ואין להם תשובה. והלכו הביתה. יום אחד, רבי יוסי ברבי יהודה קם בבוקר ללכת לבית המדרש. הוא ראה עופות, עפים. ואחד העופות, אחד היונים, עף על ידו ומסתובבת סביבו כל הזמן. אמר לה, שפיפינה, שפיפינה, יונה, יונה. הוא אמר לה, הקדוש ברוך הוא מיום שברא אותך, לא ברא אותך, אלא כדי שתעשי את השליחות בשבילי. איזה שליחות? לקח נייר, כתב עליו את השאלה, לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, תראה, שאלנו בבית המדרש, בבית שני, כנגד חורבן בית שני, יש כללות בספר דברים, יש רק כללות בלי נחמות, אז מה, לא תהיה גאולה? זהו, נגמר הכל? כתב את זה, שם לה את זה בפה, ואמר לה, לכת תחפשי את רבי שמעון בר יוחאי, תני לו את זה. היא מגיעה למערה, זה הפעם הראשונה שאנחנו מוצאים יונת דואר, היא מגיעה למערה, עושה לו סימנים עם הכנפיים, הוא מבין שיש כאן איזה נייר לא סתם, הוא לוקח את זה, קורא את השאלה ומתחיל לבכות. הוא בוכה כי הוא לא נמצא עם החברים שלו, והוא בוכה כי אין לו תשובה. והוא כל כך בוכה, עד שבא אליהו ואומר לו, תראה, אני עכשיו הייתי צריך להיות במקום אחר. הקדוש ברוך הוא שלח אותי לאיזה שליחות. אבל באמצע הוא עצר אותי ואמר לי, לך למערה, תרגיע את רבי שמעון בר יוחאי. למה רבי שמעון בר יוחאי כל כך בכה? לא כי לא הייתה לו תשובה לעצמו. לא, אין בעיה. הוא מאמין גדול. אבל רבי שמעון בר יוחאי אומר, יגיע דור, דור אחרון, שלא יהיה להם כל כך הרבה תורה כמו שיש לנו. הם לא יבינו כל כך לעומק כמו שאנחנו מבינים. ואם הם יגלו את השאלה הזאת ולא תהיה להם תשובה, הם יגידו זהו, אין גאולה, אין כלום, עזבו את הכל. בוא נהיה ככל העמים בית ישראל. איזה גאולה, איזה ישועה, כלום אין. אז הוא כל כך בכה ואמר, ריבונו של עולם, תן לי תשובה שאני יכול להשאיר אותה לדורות הבאים.